טוב, נתחיל. אתם רוצים להתחיל? תאכלו, 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 זה בסדר, אין בעיה. אנחנו פותחים השבוע ספר חדש, ספר במדבר. מה? כן, אתם יש לכם עוד פספוס של שבוע. אבל כאן בארץ מתחילים ספר במדבר. בחוקותיי, אנחנו דיברנו על זה בשבוע שעבר, אז אנחנו נדבר, נעשה לכם הכנה מוקדמת לספר במדבר. וכמובן, אם יש שאלות, אתם מוזמנים לשאול מה שבא לכם, אין שום בעיה. מה שאני אוכל לענות, אני אענה. מה שלא, אנחנו אומרים לאלוקים פתרונים. אנחנו פותחים את ספר במדבר. הספר במדבר הוא ספר מאוד מעניין. כאשר וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור שאו את ראש כל עדת בני ישראל. חצי מהפרשה מדבר בעצם כאן על ספירה בעצם של עם ישראל. עכשיו לספור דרך אגב זה דבר לא כל כך פשוט. לכן אם אתם יודעים אנחנו נוהגים כשסופרים אנשים לא לספור 1, 2, 3, 4. אנחנו לא סופרים ראשים אלא אנחנו סופרים למשל, כאשר פוקדים, אז מחצית השקל, למשל, נותנים חצי שקל, ואז סופרים את מחצית השקל, ומזה יודעים את מספר האנשים. כשאנחנו סופרים אנשים למניין, הושיע את עמך וברך את נחלתך, הורם ונשם עד העולם, שזה 10 מילים, וכך סופרים. לספור אנשים 1, 2, 3, 4, 5, זה עלול חס ושלום להביא למגפה. וכאן אנחנו רואים מפקד, ודרך אגב, ספר במדבר גם נקרא ספר הפיקודים. מכיוון שיש בו כמה מפקדים שסופרים, ולפעמים שואלים קודם כל, למה באמת כל הספירות האלה? אז משל למה הדבר? כן. כן, כן. מאה אחוז, השיעור האלה לעילוי נשמת... רבי יצחק צבי
בן הרב
אברהם ברוך אבא שיהיה לעילוי נשמתו. וכאשר אנחנו מדברים על העניין של הפיקודים, למשל למה הדבר דומה, הרב יצחק זילברשטיין מספר שפעם אחת הוא הלך ברחוב, ראה איזה יהודי יוצא מהבנק עם חבילה של שטרות, יש חיוך על הפנים, והוא ראה איזה ספסל, התיישב על הספסל, התחיל לספור את הכסף. והוא סופר, ככה מבסוט, כמה הספסל, הרב יצחק זילברשטיין לא יודע מה, אבל היה לו, אמר, אני רוצה להסתכל מה הוא ממשיך לעשות. וואלה, אחרי כמה דקות היה עוד ספסל מתיישב, מה עושה? עוד פעם סופר את הכסף. ואיזה תענוג עליי, הוא סופר מבסוט, 1, 2, 3, 4. ככה עצר היהודי הזה, זה 4-5 פעמים, כל פעם ספר את הכסף מחדש. אמר, וואלה, עכשיו הבנתי מה, למה הקדוש ברוך הוא סופר את עם ישראל כל הזמן. כי כשאתה אוהב משהו, אתה הוציא את הכסף מהבנק, חשוב לו, אז הוא נהנה לספור כמה כסף יש לו. כך גם הקדוש ברוך הוא נהנה לספור כמה יש בתוך עם ישראל. אבל מעבר לעניין של הספירה, אנחנו מתקרבים גם, כמו שאתם יודעים, אנחנו בתוך ספירת העומר, ואנחנו מתקרבים, לקראת מתן תורה. ובעצם כל המהות של ספירת העומר זה הכנה כדי להגיע מוכנים למתן תורה. בפרשה שלנו בעצם אנחנו לומדים אחד מהעקרונות החשובים ביותר כדי לקבל את התורה. אם אתם זוכרים לפני כמה פרשיות היה לנו את הפסוק החזק שרבי עקיבא אמר שזה כלל גדול בתורה. זוכרים מה זה? ואהבת לרעך כמוך. זה הבסיס והיסוד של הכל. זאת אומרת שאנחנו עושים את ספירת העומר, המטרה שלנו היא בראש ובראשונה לא לשכוח את ואהבת לרעך כמוך. מה הכוונה? כאשר אנחנו סופרים, הספירה היא ספירה אישית. ומה הכוונה? יש טעות, וזה דרך אגב טעות שהיא נפוצה גם בזוגיות, שבאים ואומרים לך, אתה צריך לוותר. אתה צריך לוותר. זוגיות טובה בנויה על ויתור. חברות טובה בנויה על ויתור. מכירים את זה? האמת שזה לא נכון לגמרי. בן אדם שמבטר, הוא לא מרגיש טוב. הוא מרגיש פרייר. וואלה, עוד פעם ויתרתי. איך מסתכלים על זה בצורה נכונה? זה לא ויתור. להפך, זה חיבור. ומה הכוונה? אני לא צריך לוותר על האגו שלי האישי. חס ושלום. כל אחד ואחד יש לו יכולות שלו, כישרונות שלו, והוא צריך לנצל אותם בצד, על הצד הטוב ביותר. כי אם בן אדם לא משתמש בכישרונות שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, אז הוא לא עשה את העבודה שלו. הוא בעצם לא עשה כלום. ואם אתה מנסה להעתיק את השני, אז עוד פעם לא עשית כלום. כי אתה קיבלת כוחות, אתה צריך להשתמש בכוחות שלך. בדיוק כמו שבעם ישראל יש כהנים, לוויים וישראלים, וכל אחד יש את התפקיד שלו. כך יש איש ואישה, כל אחד והתפקיד שלו. וכך יש אחד שהוא כישרוני בתחום מסוים, והשני כישרוני בתחום אחר. 12 שבטים. 12 שבטים, ואומרת לנו התורה, אחד מהמשפטים המדהימים שצריכים באמת לשנן אותו השכם והערב, אני רק מחפש אותו, למצוא אותו. בואו נחפש אותו כאן, אני כאן האור קצת חלש. אנחנו נמצא את זה. פשוט מחפש למצוא את הפסוק הזה, זה פסוק חזק מאוד, שלומדים ממנו הרבה על המשל, על הייחודיות, ומצד שני על האחדות. רק צריך למצוא אותו, לקחתי כאן חומש עם כתב קטן. כן.
אני יכול לשאול בזמן הזה שאלה?
כן.
האם, מה עדיף, אם אתה חשבת מישהו דבר טוב, כן? עושה את הבדל עכשיו טוב, עדיף, מה עדיף? להגיד לו את זה? כמה שהוא עושה לך טוב לבן אדם? או שנשתוק?
לא הבנתי, בן אדם עושה לך טוב, אתה רוצה להגיד לו? למה לא להגיד לו?
שואל, צריך להגיד לו, חבל לב, לא צריך להגיד.
אם בן אדם עושה לך טוב? הכרת הטוב, בוודאי, למה לא? עניין גדול. תראה, כל פעולה שתקרב ותחבר זה פעולה טובה. כל פעולה שתפריד זה פעולה לא טובה. זאת אומרת, אם האמירה שלך תגרום, איך אומרים, לפעולה טובה, מה טוב ומה נעים? אומרים שכל יהודי יש לו, כן, בבקשה, דבר, דבר.
כשתאמרתי למושה, שהיום אתה דקי, אתה תהיה אתם בסקייפ,
כן.
יש לך קול כל כך נעים לשמוע, לשמוע את ההרצאות שלך, הנה הוא שולח.
תודה, תודה, תודה. הנה, תשמעו את הפסוק. תשמעו את הפסוק. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. תשימו לב כמה דברים יש כאן. קודם כל יש כאן דגלים, יש כאן אותות, יש כאן בית אבותם, ויש כאן אוהל מועד, ויש כאן מסביב לאוהל מועד, ויש מנגד. מה בעצם אומר לנו הפסוק הזה? איש על דגלו. עכשיו הדגלים היו בעצם לשבט. אז היה צריך להיות לא איש על דגלו, שבט על דגלו. מבינים? כי לא לכל אחד יש דגל. היו 12 דגלים. אז למה אומרת לנו כאן התורה איש על דגלו? אחר כך כתוב כולם חונים כל הדגלים האלה איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב. סביב לא אין מועד. מה זה מנגד? עכשיו תשימו לב, יש כאן בעצם אות שעושה שינוי. נגד זה לא טוב, אני נגדו. מי נגד? זה אני מומולו, אני בעצם בעדו. המם שינתה בעצם את המשמעות. ודרך אגב, אם מדברים כבר על המם, מם זה 40. וב-40 יום, בעצם אנחנו, משה רבינו קיבל את התורה. התורה הוא קיבל אותה הרעלה 40 יום ו-40 לילה, ואז הוא קיבל את התורה. אבל מנגד, זה מילה חזקה. עכשיו, מה התורה בעצם אומרת לנו? יש לנו 12 שבטים. לכל אחד ואחד יש את האופי שלו. דרך אגב, בית כנסת שבונים, אז על פי ההלכה בונים בו 12 חלונות. כנגד כל אחד מהשבטים. והרעיון הוא שבעצם השבטים לא צריכים לשנות את המנהגים שלהם. אלא כל אחד ואחד צריך לנהוג במנהג שלו. ועם המנהגים האלה, כשמחברים את הכל ביחד, זה עולה בצורה של להבה יפה למרומים. וזה בעצם המשמעות של הייחודיות שבאחדות, או האחדות שבייחודיות. מה הכוונה? אם אני מחבר שתי דברים שהם שווים, הם יתחברו?
לא.
אם אני אחבר שתי דברים שיש להם את אותם תכונות, יתחברו? זאת אומרת, שתי דברים עם בליטות, אחד מול השני, יתחברו? אבל אם אני אחבר שתי דברים, שלאחד יש בליטות והשני שקעים, איך אני מחבר? חבל על הזמן. זאת אומרת שבעצם כל המטרה של כל אחד ואחד מאיתנו, זה להשלים את השני. זאת אומרת, אני לא כמו השני, אני מיוחד וגם הוא מיוחד. וכאשר כל אחד יבין את הדברים האלה, אז ממילא אנחנו נבין שיש לנו את הכוחות שלנו, ואף אחד לא מבקש. איש על דגלו, כל איש והדגל שלו. אבל מכולם יש להם מטרה מסביב לאוהל מועד. פעם נתתי הרצאה על זוגיות. אז השוויתי את הזוגיות לזוג נעליים. אנשים אמרו לי, וואלה, איזה השוואות אתה עושה לנו זוג נעליים? באמת, לא מתאים. זה פסטניש, מה זה זוג נעליים? אז אמרתם, תראו, אם אני אלווה שני נעליים ימניות, אני יכול ללכת עם זה? לא. לא נוח, מה זה לא נוח? אתה תרוס את הרגליים שלך. אם אני אלבש שני נעליים שמאליות, גם לא. אני חייב ללבוש נעל אחת ימין ונעל אחת שמאל. אבל יש עוד תכונה. שתי הנעליים צריכים להיות לאותו כיוון. כאשר הכיוון הוא מסביב, מנגד לאוהל מועד, אז כל הייחודיות של כל אחד ואחד מתחברת לדבר הנפלא הזה. שכולם עומדים מסביב לאוהל מועד. מה זה אוהל מועד? אוהל מועד זה התורה. כל עם ישראל, התורה שייכת לכולם. וזה מביא אותנו לעוד נקודה מאוד מעניינת. אנחנו מפרשת במדבר, אומרים בשלושה דברים ניתנה התורה. במדבר, באש ובמים. עכשיו, שלושת הדברים האלה הם בעצם דברים שאפשר להשתמש בהם בצורה לא טובה. אש שורפת. מים אפשר לטבוע. במדבר אפשר למות מצמא. אם אני רוצה להשליך את זה עכשיו על תכונות, אש התאווה. המים גם הם משלמים תשוקה. והמדבר זה הפקרות. הפקר. נעשה מה בראש שלי. אבל אם אני אקח את המדבר, אתן לכם דוגמה. יצא לכם פעם לנסוע בכביש הערבה? תעצרו רגע בדרך ותיכנסו באחד החניונים האלה, תלכו 5 דקות לתוך המדבר. תארו עכשיו איזה הרגשה יש לכם. אתם נמצאים לבד, שממה, רק ערים עצובים מימין ומשמאל. איך אתם מרגישים? כאלה קטנים, כאלה קטנים. אתה מרגש, ופתאום אתה מתחיל להבין את גודל הבריאה. אתה מבין, מתחיל להבין מי זה הבורא. אתה פתאום קולט, וואו, תראה את הדבר הנפלא הזה. ואתה עומד שם לבד, כולך, כלום, אפס. ענווה. איך מקבלים תורה? מתוך ענווה. אבל מתוך ענווה יכול ללכת לאיזה מקום ככה סתם. אומרת, איפה ניתנה התורה? על איזה הר? הר סיני. הוא היה ההר הכי נמוך. אז אני אשאל שאלה, למה היה ההר הכי נמוך? כי זה מסמל ענווה. אבל אם זה ככה, אם אני רוצה ענווה, למה בעצם לא לתת את זה בתוך בקעה? ענווה, תן את זה בתוך בקעה. למה הר בכלל? הר זה גבוה, הר זה מתרומם, אז הוא הנמוך, אז מה? אבל עדיין הר. אלא מה? צריך להבין מה זה תורה. תורה לא מורידה את הבן אדם. תורה מעלה את האדם לגובה מרומים. אבל בזמן שהוא עולה, הוא צריך לסגור שבסך הכל מי נותן לו את זה? הקדוש ברוך הוא. כל מה שיש לנו, כל הכישרונות שלנו, כל היכולות שלנו, הכל מהבורא. עכשיו, כשהבורא נותן לנו את זה, אנחנו צריכים לבוא ולהגיד לו תודה, וצריך להבין מי אנחנו תכלס באמת. אומרים שמשה רבינו היה הכי גדול. אין, לא קם בישראל כמשה עוד. ומצד שני, אומרת לנו התורה, הענב הגדול ביותר על פני האדמה. משה רבינו היה הענב הכי גדול על פני האדמה. עכשיו, איך אפשר להיות כל כך ענב וכל כך גדול? אבל זה בדיוק העניין. ענבה אמיתית באה מתוך גדולה. ואם אתה לא גדול, אז מה איזה מין ענבה? וזה בעצם הרעיון. איך אני מקבל תורה? תרגיש את עצמך שאתה במדבר. אתה במדבר, ואתה רואה את כל הבריאה הזאת, אתה מבין מי אתה. אז מתוך הענבה אתה מקבל. עכשיו, מה אני במדבר רוצה הכי הרבה?
מים.
מים. מה זה מים? מים זה תורה. כשאתה שופך במדבר על האדמה עצמאה את המים, איך האדמה סופגת את זה? ככה שותה את זה. ככה אתה צריך לרצות את התורה. ומה עם האש? ברגע שאתה מקבל את התורה, ומתוך ענווה, אז עולה האש למעלה, האש של התענוג הגדול הזה של קבלת התורה, התלהבות בקיום המצוות. בן אדם שעושה את המצוות כדי לצאת ידי חובה, זה לא זה. בן אדם לעשות את זה עם אש, עם התלהבות. אז איך מקבלים תורה? במדבר, במים ובאש. וזה בעצם הרעיון, כך קיבלו את התורה. וכך אנחנו צריכים, אנחנו לקבל את התורה. וכאשר אנחנו מדברים על קבלת התורה, אסור לנו לשכוח אף פעם שאנחנו בעצם, בתהליך שבו אנחנו נמצאים כרגע, יש לנו עוד שבועיים, זה שבועות. עוד שבועיים מקבלים את התורה. אנחנו צריכים להכין את עצמנו. בלי הכנה אין כלום. תראו לעצמכם, בן אדם רוצה להיות יעלומן. הוא בא, אני טוב, בוא, תביא לי יעלומים. הוא מבין משהו? יעבדו עליו בעיניים, הוא לא יודע מה הוא עושה בכלל. הוא צריך ללכת ללמוד מה זה יעלום, איך מסתכלים על יעלום. אם הוא לא ילמד, אם הוא לא יכין את עצמו, הוא לא ידע להתעסק עם יעלומים. אנחנו הולכים לקבל משהו הרבה יותר גדול מיעלומים, את התורה. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, ברא את העולם. כל העולם כולו בנוי על מה? על התורה. עכשיו, לקבל את התורה ככה בלי הכנות, בלי שום דבר? איך אפשר? אתה רוצה להצליח בבחינה, אתה צריך ללמוד. אתה רוצה להחליח בעבודה, צריך להכין, יש לך פגישה עסקית עם איזה מישהו. אם לא תכין את הרקע, מי הוא ומה הוא, ומה הוא רוצה למכור לי, מה אני רוצה למכור לו, על מה אנחנו נדבר, תגיע לפגישה לא מוכן. תהיה פגישה מוצלחת. אתה חייב להכין את עצמך. על אחת כמה וכמה שמדובר בתורה. וזה בעצם אותם 49 יום שהם נועדו בשבילנו לקבלת התורה. כאשר אנחנו מדברים על 49 יום האלה, יש לנו כאן עוד נקודה מאוד מעניינת. יש לנו פסוק בשיר השירים, והביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. ודיברנו כרגע על דגלים. מה זה דגל? אתם יודעים מי המציא את הדגל הראשון? אחרי בתורה. מה, היה לפני זה דגל? ידעו מה זה דגל? הדגל המקור שלו בתורה.
הנה, יש את מפלגת דגל התורה.
בוא, בבקשה. עכשיו הדגלים, צריך להבין איך אנחנו מתייחסים לדגלים. בארצות הברית מישהו ירק על הדגל, כנסו אותו, הביאו אותו לבית משפט. כשרוצים להרגיז אותנו אחינו בני ישמעאל, מה הם עושים? שורפים את הדגל שלנו. כשמישהו זוכה באולימפיאדה, מה עושים? מעלים את הדגלים ושומעים את ההמנון. מה זה דגל? אני לא אשכח, לפני כמה ש... מה? דגל זה דגול מרבבה. אם תסתכלו לו ממון דגל, זה דגול. מה זה דגול? בן אדם גדול. לפני, אני חושב, 10 שנים, נסעתי, אם מישהו אומר משהו, תגידו לי, אני לא שומע את כולכם כל כך ברור. נכון, נכון. זאת אומרת, דגל מסמל משהו חזק. עכשיו, מתי אני הבנתי את המשמעות האמיתית של דגל? לפני, אני חושב, פלוס מינוס 10 שנים, נסענו לבלגיה, לאנטוורפן, דרך איסטנבול. ואמרנו, נשאר באיסטנבול כמה ימים. עכשיו, זה היה פעם ראשונה שאני מגיע לטורקיה. וואלה, אנחנו יורדים במטוס, ואתה, כולם מפחידים אותך לפני זה, שמה תיזהר, יעבדו עליך, לא יעבדו. אנחנו יורדים מהמטוס, ארץ זרה, לא מכירים אף אחד. היה מישהו צריך לחכות לנו, ולקחת אותנו למלון. אז אתה יורד, יוצא לשדה תעופה, ואז אתה מחפש ואז יש את כל האלה, אתה יודע, הם עומדים עם השלטים, מרבד הקסמים, משפחת בוזגלו, משפחת קליין, תיירות ונופש, השטיח המעופף, השטיח הרוקד, ואתה רואה את האנשים כולם, כל אחד ואחד, בא מתרכזים מסביב לאותו בן אדם עם השלט. ואנחנו מחפשים את השלט שלנו. אין שלט. הרגשה באמת נוראית. פתאום אתה מרגיש שאתה לבד. אין לך עם מי לדבר. ואתה בארץ זרה, מה תעשה? ואתה מסתכל בקנאה על אלה שמתאספים מסביב לאותו מדריך או לאותו אחד עם הדגל, עם האותות. ואז הבנתי מה זה דגל. תחשבו מה זה דגל. דגל מאחד את האנשים. דגל זה משהו שניסה למעלה. דגל הוא מסמל את הקבוצה שלי, את העם שלי. כל קבוצת ספורט יש לה דגל. כל עמותה יש לה דגל. בצבא דגלים. בכל מקום יש רק דגלים. מה?
קהילה גאה, גם יש.
כן, יש להם גם דגל. לכולם יש דגלים. זאת אומרת, דגל הוא משהו חשוב. ועד כדי כך, שעם ישראל ראו את המלאכים יורדים למעלה, מלמעלה למטה, הם ירדו עם דגלים. והם קינאו בהם. רצו גם הם להיות דגלים. כי דגל זה משהו גדול. ודגלו עלי אהבה. והביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. זאת אומרת, הדגל בעצם הוא הסמל של אהבתו של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. נתן לנו דגל. דגל שהתנוסס, דגל שנוכל להתרכז מסביבו. מהו הדגל? איך אמרנו? מסביב לאוהל מועד יחנו. הדגל המרכזי זה אוהל מועד. אוהל זה דבר הרעי. מועד זה עד, זה עדי עד. אוהל הרעי זה העולם הזה. אבל בפנים בתוך האוהל מה יש? את התורה הנצחית. זאת אומרת, בן אדם יכול לצרור לעצמו את הנצחיות בעולם הזה, כאשר הוא בתוך האוהל הזה של העולם הזמני הזה, הוא מתמקד בתורה, הוא מתחבר לתורה שהיא נצחית. זה חיי נצח. והביאני אל בית היין, היה הרב של בית כנסת איצקוביץ בבני ברק, מי שמכיר, זה בית כנסת ששם עם עניינים 24 שעות ביממה. והוא אמר דבר יפה. אומר, למה והביאני אל בית היין. נו באמת, מה זה? הביא אותי לפאב ושם נתן לי את התורה? זה המפרשים, הביאני לבית היין, הביאני להר סיני לתת את התורה. איך, איזה מין השוואה הזאת? באמת תחשבו. הקדוש ברוך הוא לקח אותי לפאב, נתן לי את התורה. נשמע לכם הגיוני? לא נשמע הגיוני. ואז הוא אמר דבר יפה, הוא אומר דבר יפה, דבר נפלא. הוא אומר, והביאני אל בית היין. מה קורה לבן אדם ששותה יין? איך הוא מרגיש? מרגיש טוב. סבבה. וואלה, הוא מרגיש שוכח את כל הצרות, שוכח את כל הדברים, מבסוט. אומר הרב ארדנטליך, זצ"ל, אומר, ככה יהודי צריך להרגיש עם התורה. והביאני לבית היין. כמו שאתה יושב ושותם יין ונהנה ושוכח מכל הצרות, מי שמתעסק בתורה שוכח מהכל. האור החיים הקדוש אומר, מי שהיה יורד לעומקה של תורה ומבין אותה, הוא היה יוצא בריקוד מרוב שמחה, על כך שהוא זכה לקבל את התורה. וזה בעצם המשמעות של מתן תורה. כאשר הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. הדגל הוא דגל שבעצם מרכז מסביבו את עם ישראל. ההרגשה שאני הרגשתי באותו זמן באיסטנבול, נתן לי את ההבנה כמה זה חשוב להיות שייכים לקבוצה, להיות שייכים למשהו ולהתרכז מסביב. כמובן שחשוב להיות שייך לקבוצה טובה. ולא לקבוצה חס ושלום שעושה רע. וכדי להגיע באמת ולהיות חלק מהקבוצה הטובה, אנחנו צריכים באמת ללמוד לעשות את הדברים בצורה חכמה, לחשוב, להפעיל את הראש, להפעיל את המחשבה. יש לנו מוח ואנחנו צריכים לחשוב. וכאשר אנחנו מפעילים את המחשבה, צריך להסתכל מה אני עושה בעולם הזה. בשביל מה באתי לכאן? הרי זה עולם זמני, זה עולם קצר. האם באמת המכונה המתוחכמת הזאת, האדם, שהוא כל כך חכם וכל כך, באמת יש לו יכולות בלתי מוגבלות מבחינה של מחשבתית. תראו מה שאנשים עשו, תראו מה שאנשים המציאו. האם באמת הבן אדם, היצירה הנפלאה הזאת באה לעולם בשביל 70, 80, 90 שנה, 100 שנה, 120 שנה, ובזה נגמר הסיפור? אז אנחנו יהודים מאמינים, ויודעים שבן אדם יהודי יש לו נשמה. ודרך אגב, לא רק ליהודי יש נשמה. חשוב להבין שלכל העולם, לכל יצור יש נשמה. גם לסלעים יש נשמה. יש חלקיקים של הקדוש ברוך הוא. כל הבריאה כולה היא בעצם לא דבר דומם. היא דבר שזז ונושם. כמו שדיברנו, כשאתם זוכרים, דיברנו על זה כשהיינו פעם שעברה, שאפילו השולחן שנראה מוצק, הוא לא מוצק באמת. כי הוא בנוי מאטומים, והאטומים בפנים זזים במהירות עצומה. ובעצם 90% זה ריק. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עכשיו אומר, סטופ! הכל מתפרק. עכשיו, מה מחזיק את זה? זאת אומרת, יש תנועה, זה החיות של הדבר. החיות שנמצאת גם במוצק, גם בדומם, גם בחי, גם בצומח, וגם כמובן באדם. רק האדם קיבל עוד משהו מעבר. הוא קיבל גם את הרוח ממללה, הוא קיבל את כוח הדיבור, הוא קיבל את הנשמה, את השכל. הנשמה זה השכל. כאשר בן אדם יש לו את הדבר הזה כאן, זה מחבר אותו לבורא עולם. זה הניצוץ האלוקי. עכשיו אומרים לפעמים, תשמע, אני עושה משהו, אני לא יודע אם זה טוב, לא יודע אם זה כן טוב, לא טוב. הרב דסלר, במכתב מאליהו, הוא היה רב גדול, הוא כתב ממש ספל פסיכולוגיה, איך אומרים, ביהדות. כל אדם, יש לו נקודת אמת בפנים. זה הנשמה. ניצוץ כזה. לפעמים אתה עושה משהו, אתה מרגיש בפנים, זה לא זה, זה, עשיתי כאן משהו לא בסדר. תקשיב. לפעמים אתה מרגיש, וואו, עשיתי משהו, חבל על הזמן. מה לעשות? הקדוש ברוך הוא מדבר אליך. דרך הנשמה. הנשמה זה חיבור למעלה. זה חלק אלוק עמימה. רק מה? אנחנו לא תמיד מקשיבים. זאת אומרת, בן אדם עומד לפני דילמה. לעשות או לא לעשות. מה תעשה? תעצור רגע ותחשוב. הקדוש ברוך הוא יאהב את מה שאני עושה או לא יאהב? איך אני בפנים מרגיש? אם אני מרגיש שזה טוב, תהלך על זה. אם אני מרגיש שזה רע, גם אם זה נראה טוב, אל תלך על זה. כי אנחנו כולנו יודעים שיש לנו הרבה פיתויים בחיים. ואנחנו הרבה פעמים מתפתים על מה שאנחנו רואים חיצונית. לא מתייחסים כל כך למה שיש בפנים. וכאן מתחיל הבעיה. כי אם אנחנו מתייחסים לחיצוניות של הדברים, קודם כל, בכלל, בעולם הכלליות, אנחנו יכולים לעבוד עלינו בעיניים. כולנו מכירים בעסקים, שבאדם יכול לשחק חמול הפרצוף, וואלה, איזה נחמד, זה כמו הילדים שהיו לפני שבוע אצל מישהו, חצי שעה מתפאר איזה כמה שהוא יבואן גדול ומביא ועושה והכל ופה ושם. חזרו אליי, אמרו, תשמע, כמה שהוא גדול. אמרתי, תראו, אם הוא דיבר חצי שעה על כמה שהוא גדול, אז הוא כזה קטן. כי הגדול באמת לא מדבר כל כך הרבה. אבל זה כלל בחיים, כולנו מכירים את זה. זאת אומרת, צריך בן אדם להבין. לפעמים אני בונה לעצמי, מה שנקרא, אם אתם זוכרים, בשבוע שעבר דיברנו על זה, אני מזויף. למה אני בונה אני מזויף? כי אני לא מבסוט מה אני שלי. אז אני בונה לעצמי, זה תדמית חיצונית. אבל זה לא יחזיק מעמד, זה שביר. זה ביום אחד זה מתפרק. ואז מה קורה? אתה בדיכאון, אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך. ישנה רק דרך אחת, במיוחד ליהודי, להתחבר לתורה. זה מתן תורה. יש לנו עכשיו את ההזדמנות. זו תקופה מאוד מאוד חשובה לעניין הזה. ולכן, תלמידי רבי עקיבא מתים דווקא בתקופת ל"ג בעומר. אם אנחנו כבר מדברים על תלמידי רבי עקיבא, בוא לא נשכח שלרבי עקיבא היה עוד תלמיד גדול מאוד, רבי שמעון בר יוחאי. וגם הוא מת בספירת העומר. אבל ביום שהוא מת עושים הילולה. וביום שהוא מת הפסיקו התלמידים האחרים למות. אז למה הוא מת דווקא בל"ג בעומר? נקודה מאוד מעניינת, צריך להבין אותה. רבי שמעון בר יוחאי בעצם מראה לנו מה זה חיים ומה זה מוות. מה הכוונה? 24,000 תלמידים של רבי עקיבא מתו במגפה. עכשיו צריך להבין גם שאנחנו מדברים על זה, לא מדברים כאן על אנשים פשוטים, מדברים כאן על אנשים ברמות מאוד גבוהות. אבל ברמות מאוד גבוהות דורשים ממך גם דרישות גבוהות. מה הכוונה? כשאני הולך לקנות, סתם לדוגמה, 5 טון ברזל, פסולת, אם יהיה חסר שם 2 קילו, זה מעניין מישהו? אבל כשאני קונה יעלום 2 קרט, אם יהיה חסר כמה גרמים, מה יהיה? אוי ואבוי. וזה בדיוק כך, שכל שיהודי הוא ברמה יותר גבוהה, דורשים ממנו יותר. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולהסתכל על החבר שלך אף פעם. כי יש אנשים אומרים, שמע, תראה, מה אני צדיק, אני עושה שיעור, אני עושה צדקה, אני מתפלל, אני. תראה את החבר שלי, לא עושה כלום. והיא מספרים משל על אחד שחיפש חתן לבת שלו. אז הוא במצא, חיפש, הוא רצה חתן, תלמיד חכם. הלך לישיבה, אמר, לקח את התלמיד חכם הכי טוב בישיבה. הביא אותו הביתה חתן לבת, ההוא בימים הראשונים ככה באמת למד, השקיע, אחר כך התחיל לחפף. ואללה, הולך שם, לומד 3-4 שעות, אחר כך, מתפנן לו, בתי קפה, מסעדות, עושה חיים. אבא של אשתו, החותן שלו, בא אליו, תגיד לי, ינקלה, מה זה? מה קרה לך? אני לא מבין. אני לקחתי אותך בגלל שאתה תלמיד הכי טוב בישיבה היית. הוא אומר לו, ינקלה, תגיד לי, מה אתה רוצה? תראה את החבר כאן מסביב. מה אתה רוצה? תראה, אני הרבה יותר טוב מהם. אומר, תגיד לי, אני לקחתי אותך בגלל שאתה הרבה יותר טוב מהם, או בגלל שאתה היית הכי טוב שם? אני רוצה אותך הכי טוב שם, גם כאן, אותו דבר תעשה. אם אני הייתי מחפש את הכי טוב מכאן, לא הייתי הולך לשם. הייתי כאן, לוקח בחור שהוא הכי טוב מהחבר'ה כאן, והיה מספיק. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. יש לנו כוחות ויכולות, אנחנו לא יכולים להתחמק ולהגיד, תראה את העם, איך הם מתנהגים, גם לי מותר. תראה, אני הרבה יותר טוב מהם. הקדוש ברוך הוא אומר לך, שמע, אדוני, אתה הבן שלי. כמו אותו אחד, אסף הביתה יתום. וחינך אותו ביחד עם הבן שלו, נתן לו הכל, פינק אותו הכל, כל מה שנותן לבן נותן לו. הם גודלים גודלים, הוא נהיה פרחח. היה מתחיל להפריע, עושה כל מיני דברים רעים, לא מקשיב, לא הולך ללמוד, מתחמק מהבית ספר. אבא יום אחד בא אליו, אומר לו, תשמע, אתה ממשיך ככה, אני מעיף אותך. המשיך, מה עשה? העיף אותו מהבית. הבן השני, וואלה, התחיל לעשות אותו דבר. מה עושה האבא? מעיף אותו מהבית? מה אתם אומרים? אבא לקח אותו, הכניס אותו לחדר, נתן לו ככה ימין, שמאל, איזה שתי סתירות, ואמר, תפסיק את ההתנהגות הנלוזה הזאת, קדימה. טוב, הוא יוצא, עוברים כמה ימים, עוד פעם מתחיל. אבא מכניס אותו, נותן לו מכות, מוריד לו את הדמי כיס, נותן לו עונשים, אני מין ועל שמאל. הבן אומר, תגיד לי, אבא, מה זה? זה לא פייר. את זה זרקת אותו מהבית, זרק גם אותי מהבית, אני כבר אסתדר בחוץ. לא, עזוב, לא רוצה. לא מדופשך, לא מעוקצך. אומר לו, אבא, תגיד לי, אתה טמבל? הוא הבן שלי? אני אימצתי איתו. הבאתי, נתתי לו, ככה החזיר לי חזרה, זרקתי אותו, מה יש לי איתו? אבל אתה הבן שלי. אותך אני לא אזרוק, אני אוהב אותך. מה זאת אומרת, אתה בשר מבשרי. כך אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. מה אתם חושבים? תשחקו, תעשו מה בראש לכם, ואני אזרוק אתכם להפקר, תעשו מה שאתם רוצים? מה פתאום? אני אשלח לכם צרות וצרי צרורות עד שאתם תתחנכו, עד שתלכו בדרך הישרה. יש לנו בעיה מאוד גדולה, אני כבר דיברנו על זה גם בעבר. על פי הקבלה, אנחנו בעצם שונאים אותנו. למה שונאים אותנו? אין הסבר. אין שום היגיון. באמת שאין היגיון. תסתכלו מה קורה בעולם. תראו, ארץ, במדינת ישראל, מישהו הולך פותח שם איזה גזוטרה בהתנחלות, כל העולם עליו. בצד שני, בסוריה, רוצחים אנשים כל היום, כל הלילה. באפריקה, מתים מרעב, הורגים, רוצחים, אונסים. דאש עושה מה שבראש שלו. נו, 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 נה, נה, נה. העולם שותק. אבל מה? כולם עלינו. מדינה קטנטונת, מוקפת במיליארדים אנשים, וכל העולם מתעניין בנו. יש היגיון? יש היגיון? תגידו לי אם יש היגיון. אין היגיון. אז מה? אם מישהו מאמין באמת שיש בורא לעולם, שהכל מהקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא עושה. אז אבל למה? עכשיו, למה הם שונאים אותנו? אני אגיד לכם למה. מה אמרנו? ואהבת לרעך כמוך. זה כלל גדול בתורה. בביא שמה שפתי חכמים, שרבי הלל אומר, שרבי הלל היה הרב של רבי עקיבא. מה ששנוי עליך, אל תעשה לחבריך. וזה כל התורה כולה, ואחר כך כל השאר תלמד מזה. ככה אומר. זאת אומרת, אם אני רוצה למצוא את היסוד של התורה, מה הוא? ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך, אחר כך, הלאה. אחר כך תלמד הכל. עכשיו, מה הכוונה? האדם נברא בצלם אלוקים. אם האדם נברא בצלם אלוקים, ממילא, אם אני אוהב את האדם, אני אוהב את אלוקים. אם אני אוהב את אלוקים, אני אוהב את האדם. זאת אומרת, ואהבת לך כמוך מכיל בתוכו גם את האהבה לקדוש ברוך הוא, לבורא. מעבר לזה, דיברנו על תמידי רבי עקיבא על הדרגה שלהם. מה אומר רבי עקיבא? רבי עקיבא אומר, את השם אלוקיך תירא, את תמיד בא לרבות משהו. ככה זה בתורה. היה, נראה לי, שמעון העמסוני. הוא היה דורש את כל העתים בתורה, מה הם מרבים. עד שהגיע לעת השם אלוקיך תירא, ועכשיו תחשבו רגע. מה אני יכול לרבות ליד הקדוש ברוך הוא? יש משהו יותר גדול מהקדוש ברוך הוא? לא יכול לרבות כלום. בא רבי עקיבא ואומר, את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. זאת אומרת, אני צריך לכבד תלמיד חכמים, תלמיד חכם כמו מי? כמו הקדוש ברוך הוא. עכשיו, תלמידי רבי עקיבא, זה דורש מהם, איך אומרים, מה זה רמה? אין רמה כזאת בעולם. אז ברמה הזאת הם לא הגיעו, נכשלו. עכשיו, מה, איפה היה הכישלון שלהם? הכישלון שלהם היה בדקויות. מה זה בדקויות? כתוב, לא כתוב 24 אלף מתו, כתוב 12 אלף זוגות. למה זוגות? כי בעיה להם בעיה בזוגיות. הם ישבו ולמדו עם אותו חבר שיושבים לומדים איתו כל יום. החבר הכי טוב שלהם. איתו הם לומדים תורה. יושבים, החבר מחדש חידוש בתורה. בא, נופת צופים. בא, מבסוטים. אבל השני, לא מבסוט עד הסוף. למה? הוא היה רוצה שהוא יחדש את החידוש הזה. תשימו לב. בגלל ש... כתוב, אהבת לרעך כמוך. אז אתה צריך לאהוב את החבר שלך כאילו הוא אתה. איך אפשר להגיע לדרגה כזאת? אתם רוצים פטנט? אני אגיד לכם פטנט, איך אפשר להגיע לדרגה. הייתי לפני כמה חודשים, אני חושב, הייתי בסופרמרקט, הייתי צריך לקנות כמה דברים. סופרמרקט גדול כזה. אני נכנס פועל לתורים מפה להודעה חדשה, כל אחד עם עגלה מפה עד לים סוף. טוב, ראיתי איזה תור קטן, נעמדתי שם. אני נעמד, עוברים כמה דקות, אני קולט, עשיתי את הטעות של החיים. למה? יושבת שם הקופאית מתלמדת. היא עובדת, וואי, הופכת את המוצר מכאן, ימין, שמאל, עד שמוצא את הברקוד, לאט, לאט. ולידי יש עוד אחת, אישה עם הבת, ואותה אחת שכרגע נותנת לה את המוצרים, ויש לה הרבה מוצרים, והיא כל מוצר. פתאום ראיתי דבר נפלא. זאת שעמדה לפניי, אמרה לבת שלה משהו, הבת שלה נקשה לצד השני של הקופה, והיא... מוסרת, היא עוזרת לה, זאת שעמדה לידי, עוזרת לשנייה להוציא את המוצרים מהעגלה. היא נותנת אותם לקופה, והבת שלה בצד השני אורזת אותם כבר בעגלה. אמרתי, וואו, זה ואהבת לרעך כמוך. אחר כך חשבתי, רגע, איזה מין אהבת לרעך כמוך היא הזה? הרי יש לה אינטרס. הרי זה שהיא שלחה את הבת שלה לעזור, זה אומר שזה כמה שהיא ילך יותר מהר, היא גם היא תגמור מהר. זה לא שהיא פתאום ניתה לי, מה זה, אוהבת את אותה אישה שהיא לא מכירה אותה, אלא היא יודעת שאם היא תשב ולא תעזור, אז היא תחכה עוד חצי שעה שם. ככה שלחה את הבת שלה, הם עוזים טק 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 טק, תוך 5 דקות נגמר הכל, קדימה לקופה. ואז אמרתי, רגע, אתה יודע מה, אתה לא בסדר. למה אתה חושב ככה? אבל אמרתי, אתה יודע מה, זה טוב לחשוב ככה. ואהבת לרעך כמוך. נכון, היה לה אינטרס אישי. אבל תשיבו רגע, מה זה האינטרס אישי הזה? זה בעצם המשמעות של ואהבת לרעך כמוך. אם אני אבין שכשאני עוזר לחבר שלי, למי אני עוזר? לעצמי. לעצמי. אם אני אבין את זה, איך אני אסתכל על החיים? אחרת לגמרי. שחבר יצטרך משהו, אני ארוץ לעזור לו. למה? כי אם אני עוזר לו, עזרתי לעצמי. אם אני אכניס לעצמי את זה לראש, הרבה יותר קל להגיע לדרגה של ואהבת לרעך כמוך. יש משהו שנותן לי את הטיזר. אומר, חבר, תשמע, תבין, יש לך מה להרוויח כאן. כי מה לעשות? אומרים שמתוך שלא לשמע, יגיע לשמע. זה כלל גדול בתורה, תדעו לכם. בן אדם לא יכול להגיע ללימוד תורה לשמע רק לשם שמיים, אם הוא לא יעבור את השלב של לא לשמע. מה הכוונה? כן, תלמד תורה כי יש לך אינטרס בזה. אבל במחשבה שלך אתה רוצה להגיע שלא יהיה לך שום אינטרס. זאת אומרת, שלא לעבוד את השם בשביל לקבל שכר, אלא לעבוד את השם כי אני אוהב את השם. זה כמו שמישהו נותן לך מתנה. את מי אתה אוהב? את המתנה או את מי שנתן לך את המתנה? לצערנו הרב, הרבה פעמים אנחנו אוהבים מה? את המתנה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה. ומה אנחנו אוהבים? את המתנה. זה טעות.